החופש הגדול, אנחנו נמצאים בשלהי הקיץ, ואנשים יוצאים לכל מיני נופשים למיניהם בארץ ובעולם. פעם בעולם זה היה פחות מצוי לצאת, מי שהיה יוצא היה מיליונר, מי שהיה יוצא היה עשיר, מי שהיה יוצא היה נחשב מהעשירון העליון. היום זה לא כל כך קשה לטוס למדינות העולם הגדול, לא רק המדינות השכנות, אולי לא כדאי לטוס למדינות השכנות, כי לא בטוח שתחזור, אבל סוף סוף למדינות של אירופה, למדינות של אמריקה, אוסטרליה, לכל המדינות, לסין, ליפן, למזרח הרחוק, הקרוב, ברוך השם, בלי סוף אנחנו מוצאים טיסות וחבילות טיסות מעניינות, עם חבילי נופש מעניינים ומפתים. ולכן היום אנחנו רוצים להתעסק קצת בכל העניין הזה של יציאה לנופש, וגם כל ההלכות שכרוכות בזה, כיוון שהרבה פעמים אנחנו מוצאים שאנשים נכשלים בדברים מהותיים, דברים חשוביים, לפעמים יסודי הדת נופלים, בשעה שבן אדם יוצא לנופש ונכשל בהרבה מאוד הלכות, הלכות באור החיים, לדוגמה הלכות שבת, הלכות חגים, שמירת שבת, הלכות יורי דעה כמו הלכות המטבח, כשרויות, הלכות באבן העזר כמו הלכות צניעות, ייחוד, הלכות צניעות עם האישה, איפה היא טובלת, לפעמים הגיע הזמן לטבילה ואין מקווה, וגם הלכות בחושן משפט, אנחנו מוצאים הרבה פעמים גזל, הרבה פעמים הונאה, הונאה דברים, הרבה פעמים מבטיחים בלשון מדברת גדולות, פסח באפריקה, או כל מיני ראש השנה בצ'חדובזסקיה, או כל מיני כאלה שאתה אפילו לא יודע לקרוא את זה, כל מיני דברים מפתים, דברים לפעמים מגוחכים קצת, שאיך אתה תצא, אנחנו אומרים, אילו יוצאנו ממצרים ולא נתנו את ארץ ישראל, דיינו, אתה צריך לעשות פסח בארץ ישראל, אתה צריך לעשות ראש השנה בארץ האבות, במקום של קדושה, של טהרה, מה פתאום אתה הולך לנפוש בימים נוראים, אין לך גיחוך יותר גדול מזה. ימים נוראים לצאת לנופש, נו באמת, איפה קצת יראת שמיים? אז חלוקה זה קצת תצא לנופש, פורים תנפוש קצת, אבל ימים נוראים, ריבונו של עולם, איזה חזנים יעמידו שמה? איזה רבנים יהיו שמה? מי מלווה בכלל את הנופש הזה? הרבה פעמים אנשים שאין להם עסק בקדושה ולא טהרה ולא יראת שמיים, שום יראה על פניהם, לפעמים מביאים שמה בדרנים ורבנים מצחקקים שאין רוח חכמים נוחה מהם, כל מיני רבנים שאולי כדאי להגיד ליצנים שיש להם כובעים של רבנים, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה, חבל, חבל שכל מאור הדת קבע. חבל שמאור הדת קבע. והיום אנחנו מוצאים הרבה פעמים כל מיני חקיינים וליצנים ובדרנים ומפזרי את הדת וכולם הרב הגאון, זה הכי עצוב. והם באים לאותם נופשים בציבור חרדי, ציבור שלם של אנשים עם חולצות לבנות, עם כובעים שחורים, כולם יושבים שם ומצחקקים. זה לא נקרא נופש לחרדים, זה לא נקרא יראת שמיים, זה לא עבודת השם, זה רחוק מאוד מלהיות עבודת השם. ולפעמים הרבה פעמים בלשון מדברת גדולות מנסים להכניס את הלשון שלהם לכיס שלך ולהוציא ממנה כסף. אז אומרים לך, איזה יופי, תבוא, נופש, בריאות הנפש עם בריאות הגוף, כל מיני סלוגנים כאלה מעניינים, שרק בדור הזה יודעים איך להכניס אותך לרשת שלהם, ולהביא אותך לנופש, עם כל מיני הצעות מפתות וחבילות נופש מעניינות, ילד שלישי חינם בחדר של ההורים, וכל מיני כאלה סלנגים וגימיקים, העיקר להביא אותך ולעשות עליך קופה, ואחר כך כשאתה מגיע לא כל כך בטוח שמה שהבטיחו. אני כבר הזכרתי שפעם אמרו שהרב מאיר אליהו יהיה בנופש, ואני לא דיברתי ולא דיברו איתי ולא עלתה ליבי שאני הלכתי לנופש ולא הציעו לי בכלל. ומה שמצחיק שבסוף אמרו, איפה הרב מאיר אליהו? מישהו התקשר אליי מהנופש, אמרו לי, הרב, איפה אתה? אמרתי להם, אני שבתי בבית השם כל ימי חיי, אני נמצא בבית מדרש, איזה נופש. אז אמרו לי, הרב, אבל אמרו הרב מאיר אליהו. אמרתי, אני לא הייתי שם. בסוף הביאו להם איזה אברך, ולאברך הזה קראו מאיר אליהו, והם פרסמו אותו בתור הרב מאיר אליהו. עכשיו, מי יודע להבחין? מי יודע להבחין בכלל עם זה? מי מכיר את האברך? אבל לא משנה, כמובן שהוא היה אדם קדוש, מן הסתם הוא היה אדם קדוש ויקר, אבל סוף סוף אתם רואים איך הם מנסים לעשות הכל כדי להכניס אתכם לחבילת נופש שלהם, ולעשות עליך עוד כמה שקלים. דברים שהם מגוחכים למי שבאמת נמצא בתוך העניין הזה, הרי גם נכשלים בהלכות הונאה, הלכות גזל. אז אני לא מדבר שיש רק בעיה של הלכות גזל מצד אלה שמארגנים את הנופש, הרבה פעמים יש הלכות גזל מצד הנופשים עצמם. לוקחים מגבות, לוקחים מאפרות, לוקחים סבונים, לוקחים נייר טואלט, לוקחים מה שאפשר לקחת, ומה שאי אפשר לקחת גם לוקחים. אנשים באים לפעמים עם, לטורקיה עם מפתח שוודי, אני שמעתי דבר כזה, הם באים עם מפתח שוודי לטורקיה, הוציאו את הברזים, והם באים בטענה, שילמנו. רבותיי, כמובן שהדברים האלה מגוחכים, אדם צריך לעשות חשבון נפש בכל הבתי מלון שהוא היה בכל החיים שלו, ולהתחיל לעשות חבילות להחזיר. חבילות להחזיר. אז אם היית במלון חוף גיא, או היית במלון הנסיכה, או במלון שלמה המלך, או לא משנה איזה מלון היית, אתה צריך לברר את הכתובת של המלון, לעשות משלוח עם כל המגבות שלקחת, ולהחזיר את הכל. אז כמובן כבר דיברתי בעריכות בעניין הזה בהזדמנויות אחרות, על הלכות נופש, אבל גם העליתי תשובה ארוכה בזה בשוט מרכבות ארגמן, חלקי חושן משפט התשובה האחרונה. אבל מה שמבדיל את התשובה הזאת מיתר התשובות שאני כותב בשוט, שיתר התשובות הן מפורטות, מפורקות, ולעומת זאת התשובה הזאת זה קונטרסט של הלכות קצרות בענייני יציאה לנופש. והזכרתי שצריך להיזהר מגזל, הרי הגמרא אומרת סנהדרין דף קח עמוד א', לא נחתם עוונם של דור המבול אלא על הגזל. ולכן צריך להיזהר, אדם צריך לעשות חשבון נפש עם כל המגבות שהוא לקח. לא כל כך קשה לראות את זה, רבותיי. אתה פשוט נכנס בבית של מישהו, אתה נכנס לחדר מגבות שלו, ואתה רואה חוף גיא, קלאבוטל, אתה רואה את כל, כל המגבות, שמו חתום עליהם, רבותיי. מישהו בא אלינו פעם למיימי. לא זוכר אם סיפרתי את זה פה, פעם למיימי למקווה שלנו, והיה שמה, מגבת ענקית שהיה עליה אס בענק של סונסטה, מלון באילת. אז אמרתי לו, שמואל, מה אתה עושה? זה לא המגבת שלך, אתה צריך להחזיר אותה, זה גזל. הוא אומר לי, מה פתאום, זה שלי? אמרתי לו, כתוב אס, סונסטה. אומר לי, לא, אס, שמואל. זה האס. רבותיי, כמובן שזה מצחיק ומגוחך, אבל אדם חייב לחזור בגלגול על גזל. מי רוצה לחזור בגלגול העולם הזה? איך אני תמיד אומר, רק שלוש שנים צבא לא שווה עוד הפעם לחזור שלוש שנים בגלגול לעולם הזה. אז אתה צריך לעשות חושבים, איזה מהמלונות היית, אתה ואשתך והילדים, או לפעמים רק האישה, הרי אתם כולם כמונה אחת, אתם כולם קבוצה אחת, את כולם ידונו. אם אשתך גנבה מגבות, או הילדים שלך גנבו מגבות, הרי ודאי אתה תצטרך לחזור על זה, אתה אחראי על האישה. אתה אחראי על הילדים, לא חייב לבוא ולהתוודא, זה כבר חסידות. אם אדם עכשיו בא ובא לדלפק של מלון קלאבוטל ואומר להם, תשמעו רבותיי, שהייתי אצלכם כשהייתי חילוני, היום אני ברוך השם חזרתי בתשובה, הנה כל המגבות שלקחתי. אמר לי פעם איזה מישהו שהוא עבד בדלפק, פתאום מישהו יחזיר לנו, 30 מגבות, 30 מגבות, 15 חלוקי רחצה, 7 מאפרות. הוא אומר לי, לא אמנו הרב, כמה הוא הוציא, כמה הוא הוציא, איפה, הביא עוד מזוודה רק להעמיס את הדברים האקסטרות. מה שמעניין, היה לי חבר שעבד במלון שלמה המלך בשבת הראשונה. היה להם אולי, אני לא זוכר את המספרים כבר, זה היה מזמן, היה להם אולי, אני לא מדייק במספרים, 700 חלוקי רחצה בשבת הראשונה, אחרי השבת נשאר להם רק 150 חלוקי רחצה בשבת הראשונה. זה בערך המספרים שהוא סיפר לי. מעניין, איפה נעלמו כולם? איפה נעלמו כולם? אז כנראה שלקחו, מעניין שהמלון הזה שלמה המלך החליט לשים זמזמים במגבות שלו, בחלוקי רחצה שלו, אין המגבות הגדולות לגוף, אין המגבות הקטנות לפנים, כל המגבות האלה, כשאתה בא לצאת מהמלון, אז יש זמזם, נדלק אורות, פותחים לך את התיק ומבישים אותך לאט כולם, מה זה צריך להיות, ואז אתה צועק על הילד, למה לקחת? אבל אבא, אתה שמת. אז לא תמיד זה נחמד. לפעמים זה מביש, לפעמים זה מביך, אבל אם אתם חושבים האנשים במלון שלמה המלך שמתארחים שם לא לוקחים מגבות, אז אתם טועים, פשוט למדו לזרוק מהחלונות, וממילא ההוא תופס מלמטה, מכניס לאוטו, וממילא ברוך השם כביש עוקף יריחו. רבותיי, כל הדברים האלה זה גזל שאדם חוזר בגלגול על גזל. שאה מלאה אבונות, גזל מקטרק בראש, ולכן מי שיש לו בבית מגבות מכל מיני מלונות שהוא ביקר בהם, חלוקי רחצה שהוא לקח באיסור, אני מדבר גם על מאפרות, אני מדבר על ניירי טואלט, מן הסתם, כל השמפויים הקטנים והמרקחים והצ'וקולדים ששמים על הקרית, תלוי איזה מלון הייתם וכמה פינקו אתכם שם, מן הסתם זה לצורכך. אז אם אני הבאתי שמפו גדול ואני לא השתמשתי בשמפויים הקטנים ששמו לי, ברור שאני יכול לקחת את זה. הרי הם העמידו אותם לצורכי ואני לא השתמשתי בזה. וגם אם אני השתמשתי בשתיים ונשאר לי עוד שתיים, ברור שאני יכול להכניס את זה לתיק, הרי הם שמו לי 4 לצורכי. אז השתיים שנשארו מותר. אבל אני לא מדבר באופן כזה, אלא אני מדבר באופן יותר מצוי, מה שנקרא שכשהספרדיה המנקה נכנסת רגע לחדר לנקות, ועוברים שם איזה שתי ישראלים, מרוקנים לה את העגלה כמו מצולה שאין בה דגים. עשו אותה כמו מצרים רוקנו אותה, כמו שישראל רוקנו את מצרים, והילד הקטן שואל את אבא, אבא, למה אתה לוקח קצף אמבטיה? אין לנו אמבטיה. אמר, תביא, אולי יום אחד נעשה אמבטיה, תביא. ולוקחים כל מיני דברים, זה מעורר חשדות של גזל, וזה קרוב לוודאי להיות גזל. ולכן, מה שהתירו לך, לקחת את מה שעומדו לצורכך. יש מישהו ששאל אותי, שאלה יותר מביכה, נייר טואלט, נייר טואלט. מה זה משנה להם? כמה השתמשתי בנייר טואלט? אני יכולתי להשתמש יותר בנייר טואלט. הם שמו נייר טואלט והוא רוצה לקחת את הגליל. האם זה כן אפשר לקחת? זה לא נראה לי. כי סוף סוף אנן סעדה, אנן סעדה, אנחנו עדים שהמלון לא נוח לו שתיקח את זה. אז שתי שמפויים והשתמשת באחד ולקחת את השמפו הקטן, נכנסת לתיק. זה לצורכך, שמו את זה לצורכך. לא מה שלקחת מהעגלה. אבל הנייר טואלט לא נראה לי שמותר לקחת את זה. אבל מה זה משנה להם? כמה פעמים הייתי בשירותים חוץ מכבודכם? כמה השתמשתי בנייר טואלט? הרי גם ככה הייתי משתמש, אז לא השתמשתי. לא נראה לי. אנן סעדה שבא למלון לא היה מסכים לדבר הזה. אז מה, הוא יסכים גם שתיקח את הברז? ודאי שלא. יש מלונות באירופה שהכניסה לישראלים אסורה. אסור להכניס ישראלים. זה נקרא בשפה המקצועית הישראלי המכוער. זה מושג מאוד ידוע בעולם התיירותי העולמי, שסוף סוף אנחנו מוצאים הרבה מדינות שהכניסה לישראלים אסורה שמה בגלל התת תרבות. אני לא מדבר על התרבות הפרייר, אני מדבר על התת תרבות. אני בטוח שלא כולם ככה ולא כל הישראלים ככה, ויש אנשים של צורה ויש אנשים שמקדשים שם שמיים ולא מחללים. הרי הגמרא אומרת פי וו עמוד א' במסכת יומא, יחידם נחילו לשם. איך נקרא חילול השם? והגמרא אומרת, כגון שאומרים, תראה את הדתי הזה, גם לומד תורה, גם דתי, תסתכל איך הוא מתנהג, תראה איך הוא גונף, תראה איך הוא מדבר, תראה איך הוא מנבל את הפה שלו. ולכן אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יהודים. אז גם בשבת אנחנו יהודים, וגם בראש השנה אנחנו יהודים, וגם בארץ ישראל אנחנו יהודים, אבל גם בחוץ לארץ אנחנו יהודים. וגם בפורים אנחנו יהודים. גם בפורים שאדם משתקר, כותב החיי האדם כלל קוף נון אי אות למד. והוא מביא שמה שאדם צריך להיזהר בפורים לא לעבור אף עבירה, ולא לבטל אף מצווה. ואם הוא מכיר את עצמו, שאם הוא ישתקר, יעלו עדי האלכוהול לראשו, ועלו להלבין פני חברו ברבים, שחזל משווים את זה לשופך דמים במסכת בבא מציע בדף נון ח', אז אל ישתה, אל ישתה. איי, אבל חזל אומרים במסכת מגילה דף זין, חייב איניש לביסומי, חייב איניש לביסומי, נפסק שולחן ערוך, תפרש פי אי, עד שלא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. זה לא כל כך פשוט שזה חובה. הערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ב', סימן י"ב באורח חיים, וגם בשיעורים שעשיתי בעל פה. גם כאן לפני שנה או שנתיים או שלוש עשינו שיעור על השתכרות בפורים, ולהלכה העליתי שזה לא חובה מעיקר הדין. ולכן אם אתה מכיר את עצמך שאתה תבוא להפסיד את עצמך, תעשה עבירות או חס ושלום תבטל מצוות או תלבין פני חברך, שב ואל תעשה עדיף. לא רק בפורים, הוא הדין בכל ימי השנה, הוא הדין גם כשאתה יוצא לחופש. גם כשאתה יוצא לחופש ואתה מרגיש אווירה, מה שנקרא בשפה המקצועית, אווירת סוף קורס. אתה מרגיש ברוך השם, יאללה, יוצאים לנופש, עדיין אתה יהודי ואתה צריך ששם שמיים יתקדש על ידך. ולרצות את הישראלי הממוצע, זה עבודה קשה שבמקדש. לא כל כך פשוט לרצות ישראלים. לא כל כך פשוט. הוא תמיד בטרוניה, הוא תמיד רוגז, הוא תמיד מצפה שהכי יעשו בשבילו, שהוא יקבל את הכי מוצלח, ולפעמים עוברים על לשון הרע ועל רכילות ועל בנת פנים והונאת דברים. על מה? על משהו שאתה רק סוף שבוע. אז אתה באת לבית מלון לסוף שבוע להתרווח, לנפוש, להירגע, להחליף כוחות, קובע השם יחליפו כוח, רוצה להירגע, ואתה יוצא מהנופש הזה, חוזר הביתה עם שק מלא עבירות. שק מלא עבירות, ועדיף שלא היית יוצא מאשר יצאת. כי לא רק חיללת את השם כשצעקת, כשהבאת את מורת רוחך, לפעמים באמת זה מגיע להם, הם באמת לא עשו כשורה. הזמנתי סוויטה, הביאו לי חדר רגיל. הזמנתי חדר רגיל, היו ג'וקים בחדר. יש הרבה דברים רבותיי, שמה לעשות, זה טעויות אנוש. אז אפשר להביע את מורת רוחך, את חוסר הסביעות רצון שלך, בדרך ארץ, בכבוד, בנועם. אז אני יודע שכאן בישראל אנשים התרגלו לדבר באגרסיפיות, כי ככה שומעים אותם. כשאתה תדבר בנועם, ידרכו עליך. אבל זה לא דרך התורה, דרכי נועם, כל נתיבותי השלום, אתה חייב להיות מקדש שם שמיים ברבים. אתה יכול להיות כרטיס ביקור של הקדוש ברוך הוא בעולם לטובה. הגמרא אומרת פיבה ומודה לתמסכת יום היחידה מקידוש השם, שאומרים תראה איזה נועם, תראה איך מדבר יפה, תראה הוא לומד תורה, תראה כיפה על הראש שלו, זה דתי, זה אנחנו אוהבים. אבל כשאתה רואה אדם שהוא עם כיפה על הראש, אפילו לא חרדי, היום כל מי שיש לו כיפה סרוגה בדיעבד, שבקושי רואים אותה מכל הצדדים, זה נקרא כיפה לא יוצאת להלכה, להלכה צריך כיפה שיראו אותה מכל הצדדים, זה כיפה טובה, אפילו שם כיפה בגודל פלאפל על הראש שלו, בעיני החילוני הממוצע, זה ראש החרדים. כי ככה הם מסתכלים, ככה הם מסתכלים על הדתיים, זה דתי, הוא משתייך לדתיים. וברגע שאתה מביע את מורת רוחך בעצבים, בכעס, בכללות, בטרוניה, באגרסיה, בוחר מילים מכוערות להשתמש בהם, הרי אתה מחלל של שמיים. אבל אם אתה מביע את מורת רוח שלך בנועם, אז אל תדאג, דברי חכמים בנחת נשמעים, ודאי שזה יעשה פירות, גם קידוש השם וגם תחזור הביתה עם מצוות ולא עם עבירות. ולכן רבותיי, בהחלט צריך לתת את הדעת על כל מכלול ההלכות שאנחנו מוצאים בשעה שאדם יוצא לנופש. אם זה ענייני אורח חיים, כמו שהזכרתי, בענייני הלכות שבת, בענייני הלכות תפילה, בענייני הלכות יום טוב, אם זה ענייני יורה דעה, כל ענייני הכשרויות, אם זה אבן העזר, ענייני צניעות וייחודים, ענייני בריכות למיניהם, או כל מיני חדרי כושר או מועדונים שהולכים, צריך שיש שם הפרדה מלאה, מעלית, תכף נדבר על זה, אני מקווה שיספיק לנו הזמן, האם מותר לעלות עם מעלית עם אישה, האם אסור, האם מותר לעלות מעלית בשבת, זה כבר קשור לאורח חיים הלכות שבת, ואיכול של משפט, כמו שהזכרתי, בכל העניינים האלה שמדברים על גזל והונאה, אין מצד המארגנים, אין מצד ציבור הנופשים, כמובן שתינו, גם הם, גם אנחנו צריכים לתת לב ולשים לב כראוי. רבותיי, היום הרבה פעמים יש פרסומים למיניהם של נופשים, כמו שהזכרתי, שלא באמת רוח חכמים נוחה מהם, ולכן מישהו באמת ירא שמיים וציבור, אני לא אומר חרדי, יכול להיות שאדם הוא חרדי ואין לו בכלל כובע שחור, ויכול להיות יש לו כובע שחור והוא חילוני. היום החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, אני לא מחזיק בכלל ולא מהכובעים ולא מהג'קטים ולא מהצבע של החולצה. אני מחזיק מהעירת שמיים של הבן אדם. יש לו עירת שמיים, בשבילי זה כובע שחור. אין לו עירת שמיים, אז גם אם יש לו כובע שחור, אין לו אפילו כיפה בדיעבד. זה הכל תלוי בעירת שמיים של הבן אדם, זה לא משנה בכלל. הכובע השחור הזה בכלל לא היה במדינות ספרד מעולם. מעולם. לא לבן איש חי, לא לגאון חידה, לא לרבי חיים בן אתר, לא לרבי חיים בן בנישתי, לא לרב, לא, לאף אחד מרבני הספרדים, רבי חיים פלאצ'י, כולם, אף אחד לא היה להם כובע כזה. התלבושת החיצונית הזאת היא הובאה מאירופה, בשעה שהאצילים והרוזנים האירופאים, הגויים, היו לובשים כובעים מעין אלה, כובעים מעין אלה, עם חליפות מחויטות, ורצו הרבנים דאז להעלות את הרמה של היוקר, היינו את היוקרה, את הכבוד של התלמידי חכמים, החליטו להתלבש ככה. אז מכאן, כשהם הגיעו לארץ, נרצה או לא נרצה, אשכנזים שיחיו שולטים על הכיפה, וכיוון שהם אלה שנותנים את הטון, אז כל הספרדים התחילו ללכת ככה עם הכובעים האלה, אבל מי שראה את הבן אישך, יש לו תרבוש על הראש, מי שראה את הגאון חידה, יש לו תרבוש, קצת שונה, אבל יש כובעים שונים מארצות שונות, ממינים שונים, מזרמים שונים, אבל לאף אחד לא היה כובע כזה, כובע צילינדר כזה, ולכן זה בכלל לא משנה, הכובע לא קובע, אלא דווקא, אך ורק, עירת שמיים של הבן אדם, זה מה שהכי חשוב, ובעיקר, אהבת לרעך כמוך. אני רוצה להמתיק רק את ההקדמה הזאת עם מעשה קצר, וזה מעשה מעניין שאנחנו מצאנו אותו. מחילה, בירכתי כבר. אז רבותיי, מעשה קצר, שהיה איזה רב אחד שרצה ללמד את התלמידים שלו, כמה חשוב אהבת הבריות. אהבת הבריות, שאדם לא ישכח לאהוב את הבריות. אז הרב הזה, אני זוכר, סיפרתי את המעשה הזה פה, אבל זה מעשה יפה, זה מעשה קצר, זה מעשה נחמד, אני חושב שיש בו הרבה מוסר השכל. ואז הוא בא ואמר לתלמידים שלו באיזה שיחה, אדמור אחד, שיחה חסידיש, ושיחה ככה חזקה של אהבת הבריות, וכמה צריך להיות מעורה, ולא רק אהבת השם, אלא גם אהבת הבריות, מי שאוהב את ישראל, אוהב את הקדוש ברוך הוא, תן להם ככה מוסר על הראש, ובסוף הוא חתם בפרפרת, ותמצאו שמשה רבנו לא היה כמו הוא אוהב את עם ישראל, ולכן ואהבת לרעך כמוך, ראשי תיבות משה. ככה הוא אמר להם. וסיים את הדרשה והלך לחדר שלו. עכשיו התלמידים הרימו שתי גבות, איך יכול להיות? ואהבת לרעך כמוך משה? ואהבת פותח בוו לרעך בלמד, כמוך זה חף. איך יצא לו משה? אז אמרו, אולי יש כאן בעיה בראשי תיבות או סופי תיבות, אולי הוא התכוון בגימטריה ראשי תיבות, עשו ככה, הלכו ככה, החליפו תיבות, כלום, לא יצא משה. אז באו לרב, הורידו נעליים, נהגו בעצמם כמו נזופים, למה הוא היה מאוד קדוש, ובאו ודפקו לו בדלת, ואמרו לו, רבנו תוראי וללמוד אנחנו צריכים, לא יצא לנו כל כך טוב, איך ואהבת לרעך כמוך יצא לך בדיוק משה? אמר להם זה מסתדר, ואהבת לרעך כמוך זה משה. אמרו לו, אבל הרב, זה וו, למד, חף, איך יוצא משה? אין אפילו מם. אמר להם זה משה. אמרו לו, הרב, זה לא משה, תסביר את עצמך. אמר, זה משה, ואהבת לרעך כמוך זה משה. לא מסתדר? למה מה? רק שמסתדר צריך להיות ואהבת לרעך כמוך? גם אם לא מסתדר צריך ואהבת לרעך כמוך. אז לא מסתדר משה? תחשבו שזה משה. אז הוא הביע את הרמז שלו בדרך הלצה להסביר שגם אם לא מסתדר לך, לא שווה ואהבת לרעך כמוך כשמסתדר. כשמסתדר אין בעיה. נו ברור אתה אוהב את החברים שלך כשמסתדר לך. אתה בלאו הכי נוסע למכולת. אז תיקח את החבר שלך שגם הוא גם ככה רוצה ללכת למכולת. אבל אם החבר שלך רוצה ללכת, אני יודע מה, לתחנה המרכזית, ואתה בכלל לא בכיוון, ואהבת לרעך כמוך, זה גם כשלא מסתדר, כשאתה צריך לקחת אותו במיוחד, זה ואהבת לרעך כמוך. לא רק כשמסתדר, שזה על הדרך שלך, אלא גם אם זה לא מסתדר. רבותיי, בכל מקרה זה מה שהוא רצה להסביר להם. אז אנחנו רוצים לצאת קצת לעניין הלכות נופשים, והלכות נופשים, הלכות נופש זה אחד מהנושאים הכי מסתעפים ומסועפים שאנחנו יכולים למצוא בהלכה. זה לא כל כך פשוט לעבור על כל ההלכות איתכם, ולכן אני רק נוגע בכמה מקבץ הלכות, לא מעריך יותר מדי, לא מסתעף, לא מפלפל איתכם יותר מדי, כשיצא השוט בעזרת השם שוט חלק ה', ובתשובה האחרונה של חושן משפט הכנסתי את הקונטרס הזה, שם יהיה לכם קל לקרוא את התשובות האלה, כי סוף סוף זה תשובות קצרות, זה הלכות, זה הנהגות בעניין יציאה לנופש. אז קודם כל אני רוצה להתחיל עם הלכות שבת. הלכות שבת בחג, רבותיי, זה לא כל כך פשוט לשבות בשבת ובחג בבתי מלון. זה דורש עירנות, אין מצד ציבור הנופשים, אין מצד ציבור המארגנים להכין את השבת לשביתת, את המלון לשביתת השבת, ודורש הרבה ערנות. הרבה פעמים, רבותיי, יש שאלות דינמיות, מתעוררות תוך כדי, שאלות שלא סיערו מבותיכם. הרבה פעמים אנחנו מוצאים ש... הלכות בשר שנתעלה מהעין אנחנו מוצאים בבתי מלון. וזה לא קשור רק לשבת. בשר שנתעלה מן העין זה בשר של גוי שאסור בכלל לאכול אותו. גוי עכשיו נמצא לבד. הרי בדרך כלל זה ככה עובד. איך זה עובד? יש לך שף אחד, עוזר יהודי, ואולי 20 ערבים איתו במטבח. עכשיו, בקורס של משגיחי הכשרות פעם הראו איך במצלמה נסתרת תפסה המצלמה את הערבים משתין לתוך החמין שלהם בשבת. מה שמעניין, שכמובן ראו את זה אחרי שבת, אחרי שהציבור כבר אכלו את החמין הזה, אז זה לא היה כל כך פשוט, רבותיי. זה עוד בעדינות אני אומר לכם, בגלל שאני מוקלט ומצולם, אני לא יכול להגיד לכם יותר מזה מה הראו שם, מה עוד הוא עשה. לא רק א', עשה גם ב', לא רק אחד, עשה גם שתיים. שמה בתוך ערבב את הכל, ואנשים אכלו את זה, וזה הכל מחלות, רבותיי. אחרי זה, מזה מקבלים תולעים בקיבה. לא יודע אם אתם יודעים על המחלה הזאת, בר מינן שלא נדע. יש אנשים שיש להם תולעים בקיבה. תולעים, ממש תולעים, חיים לו בתוך הקיבה תולעים. הבטן שלו מתנפחת מזה, אוכלים לו את הכל, זה מלא מחלות. איך? כי לא נוטלים ידיים אחרי שהוציא מהשירותים לגדולים, הוא לא נוטל ידיים, ואחרי זה הוא מכניס את היד שלו לתוך הפה, והוא מכניס את החיידקים האלה לקיבה שלו, יש לו בקיבה תולעים חיים, תולעים חיים בתוך הקיבה שלו. יש דרכים להרוג את זה, זה מחלה מאוד מסוכנת, לא רוצה להיכנס לזה. בכל מקרה, בגלל זה חז"ל אמרו לנו לשטוף ידיים לפני שאתה, אחרי שאתה יוצא מהשירותים מבית הכיסא. אז בין בקטנים, בטח בגדולים, בטח עם סבון, אדם צריך לשמור על ההיגנה שלו. זה הבריאות שלו וזה הבריאות של אחרים. מעניין שבארץ זה לא כל כך מצוי. אתה יכול לתפוס בן אדם בארץ שעושה, רב, מה שלומך? עכשיו, עם כל הזוהמה שלו שהוא שם על הידיים שלו, עם כל הג'רמס, עם כל החיידקים, הוא בא לוחץ לך את היד. בארצות הברית, בכל מקום שאתה הולך, אם זה בקניונים, אם זה בבתי כנסת, אם זה בבנקים, אם זה בתורים, לא משנה לאן, יש להם סניטייזר, הורג חיידקים. זה כמו בקבוק הזה, אתה לוחץ על הבקבוק, שם את זה על היד שלך, הורג לך 99.99 מהחיידקים שיש על היד, כולם עושים את זה בארצות הברית, בכל מקום. כאן בארץ זה פחות מצוי הדבר ההיגני הזה, וזה מונע הרבה מאוד מחלות, לפחות אנחנו שחזל אומרים לנו לשטוף ידיים, תשטוף ידיים אחרי שהיית בבית הכיסא. ואם היית בגדולים צריך לשטוף גם עם סבון, זה לא מספיק לך לשטוף רק עם מים, כדי לשמור על ההיגנה שלך ועל ההיגנה של האחרים, זה נשמרת מאוד לנפשותיכם. בן אדם הזה שעשה נאמבר 2 בתוך החמין, ואחרי זה אנשים אכלו, מי יודע איזה מחלות בא להם בגלל השהות במלון. ולכן הרבה פעמים יש בעיות בהתחלפויות של בשר. מה זה בשר שהתעלה מן העין? גוי שנשאר רגע אחד במטבח ואף אחד לא היה שם, כל הבשר שהיה פתוח אסור לאכול אותו לפי ההלכה. כי אנחנו חושדים שהגוי מחליף את הבשר עם הבשר שלו כדי להטריף את זה ולתת לנו לאכול מזה. ולכן חזל אוסרים את זה. כמה בשר שנתעלה מן העין? כמה פעמים יש שם תקלות שאתה... אתה טועם בשר, והיו מקרים כאלה, טועמים בשר, והבשר טעים, יש לו טעם חלבי. לא יודע מי שבקי קצת במאכלים קולינריים, אבל סוף סוף אין יותר טעים מאשר בשר או עוף או דגים עם חמאה. זה הולך הכי טוב ביחד, החמאה מדגישה את הטעם של הבשר, וגם נותנת לו מרקם מאוד סמיך וקטיפתי, וזה בהחלט יוצר טעם טוב. זה בדיוק כמו שאומרים, דגים הולך עם לימונים, והגבינה מנוחה הולך עם אבטיח, גם בשר הולך עם חמאה. ולכן הרבה פעמים הם משתמשים בחמאה פרווה, זה לא יוצא אותו טעם, לא יעזור, זה לא יוצא אותו טעם. והיו מקרים שהשתמשו גם בחמאה חלבית, והגישו את זה לציבור הנופשים החרדים. מי יכול בכלל לסמוך על הכשרות שרצה שם? מביאים לך עכשיו ציבור חרדי, וכל המלון חמץ, עם השגחה של רבנות, ועכשיו מביאים את החרדים לפסח, ואומרים לך, ציבור של אברכים, היו שם חודש ימים להכשיר. איך תכשיר? מחוות בגודל המוקטעה. מחוות ענקית. איך תכשיר אותה? מה, על מי אתם עובדים? אבל העיקר, השגחה, השגחה של הרב פלוני אלמוני, והוא בעצמו אין לו יראת שמיים לרב הזה. משגיח, אומר לך, זה המשגיח. איזה משגיח? אתה מחפש אותו, הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. על המשגיח אתה צריך לשים משגיח. איך אתה יכול להתייחס לזה? הרי אני הייתי במיאמי, וכשאחד הרבנים שם הציג את עצמו לפניי, שהוא דיין, הציג את עצמו דיין, מה יותר מדיין? אולי זה אחי, דיין, הציג את עצמו דיין, בסוף התברר שהוא פתח איזה בית כנסת, והדיין בעצמו הלך מכות עם אחד המתפללים. נו, אני מספר לכם, על זה נאמר ברוך דיין האמת. נו, מה זה? דיינו. נו, מה? לכן רבותיי, הרי דברים מגוחכים, מעוררים גיחוך, היום אתה לא יודע מי דיין, מי רב, אתה לא יודע מי קדוש, מי טהור, היום אתה כל החושך יחסי ארץ וערפי לאומים ויהווה כשימוע דלות השחר, העלו אבק, אתה לא רואה מי קדוש, מי טהור, אתה לא יודע מי אמיתי, מי לא אמיתי, לכן הדברים האלה בהחלט מגוחכים עד הקצה, וצריך להיזהר איפה אתה נופש, מי האחראים על הנופש שלך. אני תמיד אומר, אם אתה כבר רוצה לנפוש, אי אפשר להגיד אל תנפשו בכלל, כי אדם צריך לשטוף את הראש. יש ילדים, צריך להוציא אותם מהבית. אז כשהם ילדים קטנים, בגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לוקח אותם פה קצת לגן שעשועים, פה קצת לפארק, פה קצת זה, ומרגיע אותם. אבל ילדים בגיל 8, 9, 10, כמה אתה יכול להחזיק אותם בבית? 1,000 פעמים כבר היו בפארק. מכירים את כל הפארק בעל פה. מה, צריך להוציא אותם קצת. אז אתה מוציא אותם, לוקח אותם לנופש. כשאתה לוקח אותם לנופש, אתה צריך להיזהר בכל ההלכות והעניינים האלה כדי לשמור על היהדות שלך. אם אני אמרתי שבפורים צריך להיזהר לא לעבור על עבירות, גם כשאתה יוצא לנופש, אפילו שיש אווירה של סוף קורס, אווירה של פריקת עול חס ושלום, אתה חייב לשמור על היהדות שלך תמיד, כל הזמן. הרי כל התורה זה על פה, נשמר, ייזהר, לבנות אותך. לדעת שאתה חי במערכת חוקים, במערכת משפטים שהיא חלה עליך, בין אתה זקן, בין אתה צעיר, בין אתה עשיר, בין אתה עני, בין בעליך, בין לא בעליך, אף אחד לא יוכל לחמוק מחוקיה של התורה, כמו שכותב הרמב״ם באיגרת פתח תקווה, איגרת תימן ליהודי תימן. כל החוקים והמשפטים חלים עליך מהרגע שיצאת מרחם ממך, אי אפשר לחמוק מהם. ולכן אם אתה כבר כן מוציא את הילדים, אולי עדיף לנפוש באופן פרטי, באופן עצמאי. מה שאני מתכוון לומר, אתה יכול לקחת איזה צימר בצפון, ואתה מארגן לעצמך את האוכל. מה הבעיה? אתם מביאים, אתה ויוצא עם החברים שלך, הם לוקחים צימר, אתה לוקח צימר, אתה סומך על הכשרות שלהם, והם סומכים על הכשרות שלך. יוצאים ביחד כמה משפחות, לוקחים איזה צימר בצפת, לוקחים איזה צימר בגליל, בגליל העליון, מקומות נפלאים, מקומות יפים, יש לנו ארץ נהדרת ברוך השם, ואתם הכנתם את האוכל, אתם סומכים על הכל. מה יותר מזה? אני לא מדבר על הבעיות שיש שם בתוך החדר אוכל, איך אפשר לגבש את המשפחתי כשאתה בהיסטריה. אנשים שם בהיסטריה על האוכל, כאילו לא ראו אוכל בחיים שלהם. אתה רואה אותו, יש שם בופה, והוא עושה הקפה ראשונה כנגד אברהם אחוז בחסד, והנה הוא אדוני אלוהינו עלינו, מעשה עדינו קונה עלינו, מעשה עדינו, ממלא, מריס, ואחר כך עוד הולך, הקפה שנייה, אתה חושב שהוא סיים שבע הקפות הוא נרגע? הקפות שניות! והוא ממשיך עם ההקפות וממלא, ממלא, בסוף בקושי טועם והולך. איפה בל תשחית? איפה בל תשחית? ותראה כמה הרמב״ם צעק על זה בהלכות דעות פרק ב', כותב שם הרמב״ם, מי שאוכל פרק ד' הלכה ב', לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו, אלא ישאיר רבע מסביעתו. זאת אומרת שיהיה רעב קצת. אכילה גסה לגוף כמו שמה מוות לקיבה, כותב הרמב״ם, והוא עיקר לכל החולאים והמחלות. ורוב המחלות שבאים על בני אדם, לא בגלל שאכל מאכלים רעים, אלא בגלל שאכל הרבה אכילה גסה מהמאכלים הטובים. זאת אומרת, אל תגידו לי, הוא אכל הרבה מתוגן, הוא אכל הרבה מתוק. לא, אכל הרבה אבטיחים, הרבה שומים, הרבה בשר, דברים בריאים, אבל הרבה. ולכן כותב הרמב״ם, הוא ששלמה אומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מה אתה צריך להרבות כל כך באוכל? אני לא יודע מה קרה, זה נהיה מכה שכולם רק אוכלים, במעמיסים. אתה צריך להישאר רעב קצת, ככה כותב הרמב״ם, זה הבריאות. הוא לא מדבר כבר שאנשים אוכלים בלי סוף, ואחרי זה בארוחת ערב, ואחרי זה הולכים לישון עם בטן מלאה, אחר כך הוא לא יכול לזוז. אחרי זה מישהו הולך לנופש כזה, אחרי זה שבוע הוא לא יכול להכניס כלום. הוא הרס לעצמו את כל המערכת האיזון, הדייג'סט, את כל העיכול, כל מערכת העיכול שלו, הרוסה, מרוב המסע שהוא העמיס על הקיבה שלו. ולכן צריך אדם להיזהר בכל הדברים האלה. אני אומר, אם אתה רוצה לגבש תא משפחתי ואתה בכל זאת הולך לבית מלון המוני, תבקש חדר פרטי. אני לא יודע אם אתם מוכרים עם המנהג הזה, אבל יש דבר כזה. אתם הולכים למלון בתור קבוצה או בתור יחידים, אתה אומר, תשמע, אני רוצה למשפחה שלי חדר לבד לאכול שם. עכשיו, מי שבאמת יודע, יש את החדר אוכל הגדול, שם כולם אוכלים, ואלה שביקשו מקבלים חדרים באותה קומה, חדרים נפרדים עם האוכל, והם נמצאים שמה. אז אני מאמין שצריך לשלם אקסטרה. פשוט לי וברור לי, וגם השורת הסברה נותנת שצריך להוסיף קצת. אבל אתה בשקט, עם המשפחה שלך, עם הקלות, עם החתנים, עם הנכדים, כולם יושבים מסביב לשולחן, כולם מדברים, אומרים דבר תורה, מעמידים את הנכד על הכיסא. זה בנייה! אבל כשכולם בהיסטריה ורעש ולא שומעים אחד את השני, ואיפה מוישיק? ותביא את ההוגו, הביאו את ההוגות. ואחר כך עוד אצל החרדים עושים לך בופה לנשים, בופה לגברים, ותמיד ויבואו האנשים על אנשים. מה? יש לך שם את הבופה. לא, שם נגמר הדגים המרוקאים, אני רוצה מהמרוקאים. הולך מביא לך משם, והאלה באות לפה, והאלה באים. איזה צורה יש לזה. אנחנו צריכים לצאת מנופש שבנינו את עצמנו ואת הליכוד המשפחתי. זה העיקר. נופש בא לאיזה מטרה. מטרה ראשונה, שקט נחת להחליף כוחות הנפש. זה המטרה של נופש. להירגע, להירווח, לשבת אחורה, להתבונן במעשה הבריאה. טוב מאוד לקחת נופשים דווקא במקומות שאפשר להתבונן במעשה ידיו מגיד הרקיע, ולא רק הרקיע, גם הארץ. תסתכל על הערים, על הנופים, על בעלי החיים. הרי ניכר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הבריאה. אז ממילא וירא מנוחה כי טוב, הוא נח, ואת הארץ כי נעמה, ראה איזה ארץ יפה, מיד ויית שכמו לסבול, יהיה לו קל לעמול על התורה. הגאון הרב משה פיינשטיין כמה פעמים יצא לנופשים, אבל הנופשים שהוא יצא היה בין ערים וגבעות באפסטייט ניו יורק, והיה יושב ולומד את הגמרא בלי סוף בטבע. ולא רק אותו, מצינו הרבה רבנים, הרבה רבנים שהיו יוצאים לנפוש, הנופש שלהם היה ללמוד בטבע. קצת שקט, קצת שבירת שגרה, זה בריא, זה בריא, זה נצרך לצאת קצת מהקופסה שלך, מהאווירה שלך, מהשגרה שלך. אבל זה המטרה הראשונה בנופש, להחליף כוחות, לראות קצת טבע, להתבונן. אם אתה יוצא ממקום אחד למקום אחר, ובמקום האחר שאתה נופש, אתה בטירוף, איזה נופש זה? יש אנשים רצים לסנפלינג וטיפוסי ערים ויורדים וטרקטורונים וטסים ויורדים ועולים עד שהם חוזרים מהנופש, הם צריכים לצאת לנופש, מהנופש. זה לא עבודת השם. עבודת השם זה קודם כל רגיעה, ריכוז, זמן איכות עם המשפחה. יש להרבה אנשים בעיות בחינוך ילדים, והטעם הגורף בחינוך ילדים בבעיות זה חוסר תשומת לב של ההורים לילדים. זה לא רק בעיות בחינוך ילדים, זה גם בעיות בשלום בית. אם אתה לא מסתדר עם האישה, אין מספיק תקשורת. אין מספיק תקשורת. אז הרבה פעמים יש בעיות פרנסה, הבית קטן, ילדים מרובים, אין מספיק אוכל, הכל צפוף, אז אתה נמצא בצמצומים. כשאתה יוצא לנופש, אתה מרחיב את עצמך. אז עכשיו יש לך זמן גם לתת יחס לאישה, לתת יחס לילדים. צריך כל אחד לתת יחס לילדים שלו. עכשיו, לא כקבוצה, אלא באופן אינדיבידואלי. כל ילד צריך לקבל את היחס שלו. לא כל האצבעות שוות, לא כל הילדים שווים. יש ילד שאתה אומר לו, בסדר מוישיק, תהיה ילד טוב, הוא אומר, אני אהיה ילד טוב, נגמר, סגרת את הפינה איתו. אבל יש את, אני יודע מה, את יוסי. יוסי הוא לא כמו מוישיק. יוסי, אם אתה לא עכשיו יושב איתו ואומר לו, אתה ילד טוב, אני גאה בך, איזה ציונים הבאת, קצת היום התנהגת לא כל כך טוב, אף פעם לא אומרים לו, אתה ילד רע. לעולם לא אומרים לילד רע, כי בסוף הוא יחשוב שהוא רע. מה שעשית היה מעשה רע, מה שעשית היה לא נכון. כבר דיברתי על זה בשיעורים אחרים. ולכן כשאתה לוקח כל ילד, תן לו את היחס שהוא צריך. הם יפרחו, כולם יתרוממו. ולכן זה הטעם. טעם אחד של נופש זה בשביל עצמך, להרחבת הדעת. טעם שני כמובן זה לליכוד התא המשפחתי. מה יותר מלכד כשכולכם נמצאים ביחד בחג? כולכם נמצאים ביחד, אוכלים וסועדים יחד בשבת. האבא אומר דבר תורה, האמא קצת דבר תורה, קצת מספרים. אני מכיר איזה משפחה של אחד שעובד בעירייה בירושלים, דווקא לקח אותי כמה פעמים לדרשות, והוא אמר לי, הרב, אתה יודע מה אנחנו עושים השבת? אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני לקחתי על חשבוני את כל המשפחה, אמא חתנים, אמא קלות, לבית מלון בטבריה. נו, ברוך השם, איזה יופי שיש לבן אדם כסף, אבל יותר יופי שיש לו ראש לעשות דבר כזה. הוא אומר, מה, אני אחלק להם כספים סתם? אז בואו, כולנו באים, שכולם יאהבו אותי. הזמנתי את כולם לסוף שבוע בטבריה. אז את כולם הוא לקח, וכולם שמחו, ונהנו, והתחזקו. זה ככה צריך להיות, ככה זה צריך להיות. ולא באופן היסטרי של הרפתקאות וסנפלינג. אולי סנפלינג אחד, או רכיבת סוסים, או טרקטורונים, או הפלגה, זה נחמד. אבל כשכל הטיול כזה, ואתה חוזר עייף ויגיע, ולא ירא אלוקים מהחופשה, זה לא חופשה. בואו אני אתן לכם את האינדיקטור. ועכשיו לפחות תזכרו את זה, גם אם תשכחו את כל הדרשה, לפחות את זה תזכרו. אינדיקטור. אם אתם רוצים לדעת אם חופשה הייתה מצד הקדושה או מצד הקליפה, תמיד אמרתי את זה, ותמיד אני אומר ואומר, שאם החופשה הזאת מביאה אתכם לאהבת השם ולעבודת השם יותר טובה, אז מצווה גוררת מצווה. זה היה מצווה החופשה הזאת, ואם עכשיו יש לכם חשק לקום לעבודת השם, לקום, חזרתם טעונים, איך היה? וואי, היה סבבה, היה כיף, היה נחמד, התרווחנו, הילדים נהנו, כולם, יאללה, עכשיו חוזרים לשגרה בכיף, באנרגיה חדשה, זה היה מצווה. זה היה מצווה. אבל אם אתם חוזרים ואין לכם כוח ללמוד, ואין לכם כוח לקום לתפילות, ואין לכם כוח, אתם עייפים ויגעים, ואין לכם כוח מהחופשה, אין לכם כוח עוד פעם לחזור לשגרה, עבירה גוררת עבירה. זה היה עבירה, ולכן אין לכם כוח בכלל להמשיך הלאה. וזה הנר של הרגליים, נר לרגלינו, האם זה היה מצד הקדושה או מצד הקליפה. קודם כל רבותיי, בעניינים האלה של כל ענייני הכשרות של בית מלון צריך הרבה עיניים ופיקוח, כי הרבה פעמים הם מגישים שמה דברים שאסור לאכול. הרב עמר שיחיה, רבה של ירושלים, היה גם לפני כן הראשון לציון, בכלל איש אשכולות גדול, והוא פעם היה באיזה בית מלון והגישו אחרי סעודה בשרית גלידה פרווה, והרב אמר הגלידה הזאת יותר מדי טעימה בשביל שתהיה פרווה. לא יכול להיות שזה פרווה. אמרו לו, הרב, כן, היום יש דברים כאלה שאוכלים פרווה, ועושים פרווה בטעם חלבי, זה משהו. אז הרב אמר, זה לא הגיוני, לא יכול להיות. והוא ביקש להיכנס למטבח, בהתחלה איזה עובד הערבי לא נתן לו, לא הבין שזה הראשון לציון, לא הבין שזה הרב הראשי, לא ידע לכבד אותו, עד שבא המשגיח ואומר לו, הרב, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני רוצה לראות את הקרטון של הגלידות שהוצאתם. ואז יראו לו את הקרטון, ועל הקרטון היה כתוב, כשר בדץ חלבי. והגישו גלידה חלבית אחרי סעודה בשרית. זה אסור. נו, אז מה תעשה? וכמה תקלות כאלה רצות לציבור דתי? אני לא מדבר כבר על ציבור לא דתי, ציבור דתי. ולכן חוץ מהעניין של הפיקוח על איזה כשרות אנחנו סומכים, ואיך תהיה צורת ההגשה של האוכל, ואיפה נשב, וכל הדברים האלה שדורשים תכנון לפני היציאה לנופש, אולי גם צריך להרים תפילה להקדוש ברוך הוא שישמור אותנו ממאכלות אסורים, שישמור אותנו מצרות, שישמור אותנו מבעיות וכל מיני תקלות למיניהם, גם בענייני הכשרויות רבותיי. אולי אפילו טיפה בים לא אמרתי מהבעיות שיש בתוך הזה. לא רק בשר שנתעלה מן העין, יש בעיה בכלל אחרת. מהי הדין אם מותר לנו לאכול בישולי גויים? אשכנזים מקלים? איך בישולי גויים? יש מחלוקת. מחלוקת בין המורדכי לבין ארן. מסכת עבודה זרה. תהיו איתי כי זה מעניין. באמת זה מעניין. ארן אומר שישראל יניח תקדרה על הגז. זה מספיק והגוי מערבב. אין בעיה. אבל המורדכי חולק עליו ואומר לא צריך בכלל שיניח את הגז. מדליק לו את האש, נגמר. אני הייתי בארצות הברית, סיפרתי לכם את זה פעם, שהייתי בארצות הברית, הייתה איזה בחורה אחת בארצות הברית, אמרה לי הרב, הבאנו ספרדיה, ספנישית, ליבינג זה נקרא, היא חיה אצלהם, יש להם בייסמנט ענק, בייסמנט מרטף כזה, קומת קרקע ענקית, היא גרה שם, יש לה את המקלחת שלה, את החדר שלה, היא גרה איתם. והיא מנקה, מסדרת, מכבסת, נמצאת איתם כל השבוע, כל החגים, כל הימים נוראים, תמיד היא נמצאת שמה. ככה בעלת הבית פנויה, ברוך השם לקרוא תהילים, נגיד. אבל סוף סוף היא פנויה, היא פנויה. אז עכשיו המשרתת הזאת אמרה לי, הרב, איך הדגים? אמרתי לה משהו. היא אומרת, אתה יודע, איך דגים מרוקאים, אה? אמרתי לה, מה זה מרוקאים? מרוקו, מרוקו. אז אמרה לי, אתה יודע שלא אני עשיתי את זה. אמרתי לה, אה? עשה לי, לא אני עשיתי את זה. אמרתי לה, מי עשתה את זה? היא אמרה לי, הגויה שלי עשתה את זה. אמרתי לה, מה? היא אומרה, אתה רואה כל השבת פה? הקציצות, העופות, האורז, הקוסקוס, הדגים, הממולה, המפרום, כל זה היא עשתה. אמרתי לה, מה איך היא עשתה את זה? היא אומרת, כלום, פתחתי לה את הגז, ברגע שהיא באה לפה, לימדתי אותה בדיוק את הכל, למה זאת מרוקאית, מרוקאית, אסנית, יודעת בדיוק לבשל, לימדתי אותה את הכל, היא מכינה אוכל יותר טעים ממני כבר, עברה את המרוקאית זאת. ברוך השם, אה? איזה יופי היום, השתבח שמולה עד ששלח לי אותה, אה? אמרתי לה, רגע, אבל מה, איך עשית את זה? אמרה, אני פותחת לה את הגז והולכת לקניות. אני חוזרת, העמידה לי פה 7 סירים. 7 סירים העמידה. אמרתי, כן, אבל זה אסור. רק הרמה מקל בזה. הרמה הולך דווקא כמו המורדכי, שמספיק פתיחת אש. אצל הספרדים זה לא מספיק. אצל הספרדים זה לא טוב, it's not good enough. הספרדים צריך שהיהודי ישים גם את האוכל על הגז. יש בכלל בעיה עם ההלכה הזאת. כי מה שמשמע מהרן, שככה פוסק מרן, שאם לקחתי שיחים, בסדר? שיחים, שישליק יעני, שיחים. שמתי את השיחים על האש, אם הגוי הרים את השיחים להפוך אותם, והרים אותם מהאש, במקום שהאש לא הייתה נוגעת, והוריד אותם, עדיין זה נקרא בישול גויים. רק הוא היה צריך להפוך אותם סמוך למנגל, אז זה בסדר. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, שההלכה אומרת לספרדים, שאם עשה הגוי פעולה שהאוכל לא היה מתבשל אם לא הפעולה שלו, זה נקרא בישול גויים. אשכנזים, אין הרבה מה לעסוק לפי זה.
אפשר לאכול
בסטקיות. אז זה בעיה, תכף נגיע לזה. עכשיו לפי זה, אצל אשכנזים אין בעיה, מדליקים את הגז והולכים. כל מה שהוא עושה מותר, זה לא נקרא בישול גויים. אתה היית שותף בעשייה של האוכל. נו, אז מה תעשה? כל הבדצים אשכנזים סומכים על זה. כל המנות חמות למיניהם עוברים חצי בישול. הרבה פעמים אתם הולכים לקניונים, אושר עד, רמי לוי, שופרסל, היפרקול, שפע זול, היפרזול, חצי חינם, חצי יקר, לא משנה מה. אתה רואה חותמת של בצד אשכנזי, והבדץ הזה זה בדץ אשכנזי שסומכים על המורדכי שפסק הרמה כמותו, שמספיק פתיחת גז. מה תעשה? זה עבר חצי בישול, או לפעמים בישול שלם, אתה רק מחמם את זה במיקרו. מה תעשה בכל האירועים שאתה הולך ויש שם בדצים אשכנזים? בתי מלון, מסעדות, איך אתה תסמוך על זה? אתם יודעים שרוב ככל המסעדות היום ככה עושים. מביאים גוי, גוי פותח להם, היהודי פותח את הגז והגוי עושה את הבישולים חופשי. יש הרבה ישיבות שעושים את זה. אני נכנסתי לבית המטבחיים של כמה וכמה ישיבות והם סומכים על הדבר הזה. אז מי יתיר? מי יתיר? איך תאכל? עכשיו מה תעשה? תבוא לחתונה. סליחה, של מי ההשגחה פה? זה ההשגחה של הבד"ץ העדה החרדית. רגע, אבל העדה החרדית הם אשכנזים. נו, אז מה הבעיה? הם לא יהודים? הם יהודים. זהו, נגמר. עכשיו אני שמתי צ'ק 1,000 שקל ואני לא יכול לאכול כלום. נו, אז מה יהיה? אני רוצה עכשיו להיכנס למסעדה, כשרות אשכנזית. אני רוצה עכשיו להיכנס לבית מלון, כשרות אשכנזית. הם סומכים על זה. הרב חידה כותב בספר שלו דברים אחדים, עמוד חבב, דף חבב עמוד ב'. הוא כותב שספרדי שיקל כמו הרמה, טעון כפרה וסליחה. זאת אומרת, יעשה טענית ויעשה תשובה ווידוי, מה פתאום הוא הולך כמו הרמה? הוא צריך ללכת כמו מרן. אבל מרן פוסק כמו הרן, שהרן אוסר את זה, מה נעשה אז? אז מה נעשה? אז באמת התשובה הזאת הסתפק בה יביע עומר. שאלות ותשובות לרבנו עובדיה, חלק ת' יורדיה סמן ו', ושם הרב עובדיה מפלפל באריכות ומקל בזה, ברוך השם. מה הסברות להקל? הוא אומר, קודם כל, אין חשש חתנות. כל הטעם שאמרו חז"ל שאסור לאכול מבישולי גויים, אל תאכל את פיתו שמה תיקח את ביתו, אל תאכל את הפת שמה תתקרב אל הבת, אתה צריך להיזהר ממנו, זה חשש חתנות. היום כשהוא עובד אצלי, הוא כמו עבד שלי. אני אתחתן איתו, הוא בא ואני אומר לו, אחמד, תחתוך עגבניות, נו, תחתוך תפוחי אדמה, תחתוך. הוא לא יפצה פה אף לכפר. יש עוד 1,000 ערבים כמוהו מחכים לעבודה. ולכן, לפי זה, אנחנו ניצלנו קצת שאין חשש חתנות איתם, אנחנו דנים אותם כמו עבדים, אין חשש תמה, אין חשש תומעה שהוא יכניס לי, הכל מצולם. ברוך השם, היום כל הבתי מטבחיים כולם מצולמים. הכל מצולם, אז יש חשש שהוא מפחד שמה אין אומן מריע חזקתו, הוא מפחד שמה יתפסו אותו, שמה המוניטין שלו יאבד, הוא מפחד ונרתעת מהיהודי שייכנס וייצא, זה רק איסור מדרבנן, זה לא איסור דאורייתא בישול גויים, ודינם כעבדים ולא סתם כמו גויים, ולכן מכל הנימוקים האלה, הרב עובדיה מתיר ומקל ליהודי ללכת למסעדה שהכשרות אשכנזית, או לקטרינג, או להשגחה כזאת בבתי מלון. בכל מקרה, לפי זה יצאנו ברוך השם ברווח מההלכה הזאת, והתחמקנו מההלכה הזאת. אבל יש הרבה פעמים, רבותיי, הלכות שונות ומשונות. אולי שבוע הבא אני אמשיך עם זה, אם אני לא אעשה לכם קצת הלכות סליחות והכנה לאלול, אז אני אראה מה נעשה שבוע הבא. אבל יש המון, לא הגעתי אפילו, לא נגעתי בקצה הקרחון. ברוך השם, בספר שלי, פשוט חלק A, כמו שהזכרתי, זה חולש על הרבה עמודים, אולי 20 עמודים, 20 דפים, כתבתי רק על ההלכות האלה שיש בבתי מלון, ובלי סוף, בלי סוף הלכות. אבל מה שאני ניסיתי לעשות בשיעור הקצר הזה, רק לעורר אתכם, לפתוח לכם את העיניים, רק לפקח לכם, לפקוח לכם את העיניים, שתראו כמה צריך זהירות ושבע חקירות ודרישות לפני שאתה יוצא למלון ואחרי שאתה חוזר מהמלון ולאיזה מלון ואיזה כשרות ומה נעשה עם הילדים, זה לא העיקר באים לשם, ואיך אני מפתח את המערכת יחסים עם הילדים, עם האישה, איך אני גורם לטיול הזה להיות עבודת השם ולא סתם עוד טיול שכולם יוצאים לקניות וחוזרים עייפים ויגעים, זה לא עבודת השם. ולכן צריך הרבה לתת את הדעת, וברוך השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. מי שרוצה דיסקים, רבותיי, יש לנו דיסקים חדשים נמצאים למעלה, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישורות ונחמות.